זה נקרא, נקרא פרק, ונדבר ונמשיך. ויהי דבר אדוני העליונה בין עמיתי לאמור, קום לנביא העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. כן, אז נבואת כל ספר יונה הוא בעצם סיפור אחד, שהשם אומר ליונה לנבא, איזו נבואה קצרה, בהמשך מתגלה שכל הנבואה היא 5 מילים. אנחנו קוראים את הספר הזה ביום הכיפורים, במנחה. מי שיסתכל בדף למעלה בצד ימין, תראה שכתוב, הבית יוסף כותב, קוראים שלושה פרשת עריות ומפטיר ביונה, זה הטור, זה הציטוט מהטור, בפרק בני העיר, וטעם עד עקרון בעריות, לפי שנפשו של אדם מתאבה להם, וצריך לקדש עצמו מהם. טוב, גם זה צריך ברור, למה דווקא ביום כיפור, פתאום עכשיו צריך במנחה של יום כיפור, נפשו של אדם מתאבה להם, גם זה צריך ברור. הוא מפטיר ביונה, לפי שיש בה גודל כוח התשובה. כן, אז מה המיוחד ביונה? ביונה יש גודל כוח התשובה. וזה, צריך להבין את המשפט הזה של נביא יוסף, זה השיעור שלנו, להבין על איזה תשובה מדובר בספר יונה, מה זה גודל כוח התשובה, ומה זה, מה הגודל, מה זה, מה, איזה תשובה מדובר. כן, אז יונה מקבל ציווי, קום לך לנביא העיר הגדולה, הוא קרא עליה, בואו נראה. כי עלתה רעתם לפניי, ויקום יונה לברוח תרשיש שם מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה, באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בא לבוא עם העין תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי שר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקים מעליהם, ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדן? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובל. ואמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. ואמרו אליו, הגיד לנו לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואין מזה עם אתה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ארא אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ואמרו אליו, זאת עשה לפני אדוני ובורח, כי הגיד להם. ואמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויתרו אל אדוני ואמרו, ענה אדוני, על נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויסעו את יונה, ויתילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים. עד כאן הסיפור על יונה. נבואה זה לא דבר שהולך ברגל. לא, זה לא טוב, יאללה, קיבלתי נבואה, לא בא לי, כן בא לי. נבואה זה דבר שאדם מתכונן אליו הרבה זמן, עשרות שנים לפעמים. אדם צריך להכין את עצמו לקבל נבואה, זה עבודה של חיים שלמים. כן? אומר הרמב״ם, הם ביסודי תורה, זה מופיע בריבוע בצד ימין, הריבוע השני, ואין הנבואה חלה אלא על חכם, גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, זה לא אדם שאין לו יצרים בזה, יש לו, אבל הוא תמיד מתגבר, זה הגיבור, כן, חכם, גיבור ועשיר. אז הוא חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, שלם בגופו, כשייכנס לפרדס, וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, הוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, הולכים ממחשקי הזמן, הוא הולך ומזרז עצמו, הוא למד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, ולדעתו פנויה תמיד למעלה, כשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות והטהורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולם, מצורה ראשונה, תבור הארץ, ויודע מהו גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. כלומר, זה עבודה קשה מאוד, כן, אני אספר לכם, זה לא פשוט, אתה מצחק. זה עובדים על זה שנים רבות. מה?
איזה רב קלות.
אז כנראה לא הגעת. איך אמר המגיד מדובר? לא, באמת, אם זה לא, אבל לא עובדת קשה. אז זה נכון שבתנך יש אנשים שהם בא להם מאוד בקלות הנבואה ותצלח עליו רוח השם, אבל זה סוג אחר של רוח השם, וזה לא מה שהרמב"ם מדבר, רוח הקודש. זה עבודה של חיים שלמים, כן? ויונה יהיה חיים שלמים, נחכה, כנראה מתקדש, רוצה להיות נביא, זה לא אדם שנופל עליו. עבדת קשה בשביל המדרגה הזאת, עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, תשמע, לך תעשה את זה, תשמע, לא, ואז הוא בורח מזה. אז למה עבדת? אבל זה מה שרצית.
שהוא קיבל
בשמחת איזו שאיבה,
נבואה.
נו, נפל עליו בשמחת איזו שאיבה, רקד שם בזה ופתאום שפך עליו.
ברור, אבל היה
לו עזרה. לא, זה נכון שחזל אומרים שמשם שאוהבים רוח הקודש, שחזל אומרים על יונה שמעולה רגלים היה, זה נכון. כלומר, שזה אומר איזה אמירה, יש לזה איזה אמירה, כן, מאיפה הוא מקבל את רוח הקודש שלו מירושלים, ירד יפוך, אתם מבינים, נכון. אבל עדיין, זה לא כל אדם שהיה בשמחת בית השואבה קיבל, זה נכון, באופן כללי זה היה הזדמנות. בשמחת השואבה היה הזדמנות לקבל נבואה, אבל לא, עדיין לא כל אחד, בסדר? אין ספק שזה דורש הכנה. חוץ מזה, זה הדבר הזה של לעשות, של לא להגיד נבואה שנצטווית, כן? תסתכלו באותו ריבוע למטה, אומר הרמב״ם, עדיין בריחות יסודי תורה, וכן נביא שעבר על דברי עצמו, והכובש נבואתו חייב מיתה בידי שמיים. כלומר, זה ברור שכן, יונה יודע מה קורה לו, הוא לא איזה נביא, שזה אדם שהוא נביא, הוא יודע שהוא חייב לומר את מה, את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כן? זה לא איזה, כן, אני יכול, אז עכשיו בא לי או לא בא לי, תסתכלו בכותרת, הבאתי שם פסוק, כן? אריה שאג מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר מי לא ינבא. אי אפשר גם, זה לא רק שזה יש על זה עונש מוות, זה לא, זה כמעט בלתי אפשרי לעצור נבואה. יש ירמיהו הנביא אומר, הנה, ירמיהו בפרק כ'. אז הוא אומר שהוא מנסה לעצור את הנבואה שהשם נותן לו. הוא אומר, הוא לא רצה להיות נביא. אין, ארור היום, אשר יולד טבעו, כל מיני דברים כאלה, כל מיני ביטויים כאלה. והוא אומר, הנה, ואמרתי לא אזכרנו, או לפני כן, פסוק אחד קודם, פרק כ, פסוק ח. כי היה דבר אדוני לי לחרפה או לקלס כל היום, ואמרתי לא אזכרנו, ולא אדבר עוד בשמו. והיה וליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, ונלאיתי כלחל ולא אוכל. אי אפשר לעצור נבואה, כאש בוערת עצור בעצמותיי. זה דבר שכל כך בוער בך, שדבר השם לך, שאתה לא יכול להגיד טוב, לא בא לי, כן? זה דבר, זה גם קשה, זה לא, זה אולי אפילו בלתי אפשרי. יתר על, כן, מה בדיוק יונה חושב, כן, מה הוא מדמיין לעצמו? מה?
לא הראיתי את הפסוק הזה.
אריה שאג, מי לא יירא? כמו שכשהרי שואג, כל אדם מפחד, השם אלוהים דיבר, מי לא ינבא? אי אפשר להגיד טוב, אתה שם שמעתי את כל השם אומר לי משהו, טוב, אני לא בא לי לדבר. זה לא עובד ככה. מה בכלל הוא חשב? כלומר, מה הוא חשב? הוא חשב, אני בורח, ואז מה יקרה? אז עכשיו זה לא יצא לפועל, כלומר, מה הוא מנסה לבטל את הנבואה? הרי ברור שכאילו, הקדוש ברוך הוא הרבה שליחים למקום, אז אתה לא תגיד את זה, אז מישהו אחר יגיד את זה. הוא לא, זה אדם חכם, חכם מאוד, אמר הרמב"ם, נכון? אין, חכם גדול בחוכמה, ואחר כך תהיה לו דעה נכונה, להבין ולהשכיל. לא, הוא לא מדמיין לעצמו שזה יעצור את הנבואה. דבר נוסף, כן, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. לברוח תרשישה, כן, אז משהו שהוא בורח למקום מסוים, אני מקווה שנספיק לענות על זה או להגיד את זה פה איזה רעיון של הרב יתרות, אבל מה זה, מה העניין, כאילו, להגיע לברוח תרשישה, כאילו, למקום מסוים? אם אתה רוצה רק לא לזה, אז לברוח, מה זה משנה מלאיפה? מה העניין דווקא בתרשיש? יש משהו שכאילו, יש פה איזה חשיבה, מה זה אומר התרשישה הזאת? כן, חז"ל אומרים, והמפרשים כבר מופיע פה שמי לפני השם, זה לא ש... כן, יונה לא חושב כמובן שאפשר לברוח מפני הקדוש ברוך הוא, יצק שמיים שמעת, כן, יאללה מפניך לברוח, ברור שאי אפשר לברוח, אלא הבריחה מלפני השם פירושה לברוח מהנבואה, כן? הארץ ישראל היא נקראת לפני השם, ארץ אשר בעיני השם היא לוקח הבא תמיד, ובה אפשר להתנבא, כשיונה בורח בעצם, מה שהוא עושה פה, הוא יוצא מארץ ישראל ובעצם בורח מהנבואה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתפוס אותי, כן, יהיה מנותק, אז יהיה צין שתפוס כל הזמן, או יהיה כזה מענה קולי, ואני בורח, אז הקדוש ברוך הוא לא יהיה, זה החשיבה, כן? שבעצם מה שהוא בורח פה, על פניו זה בורח מהנבואה. למרות שברור שהשם יכול להגיע אליו בכל מקום, אבל עדיין... נכון, יש נבואות בחו"ל, חז"ל אומרים שאין הגבלה להתנבא בחו"ל, כל עוד זה בעד ארץ ישראל. כן, יחזקאל, ספר משה רבנו במצרים, כן, כל הנביאים לא נתנבאו אלא או בארץ ישראל או בעבורה, אומר הכוזר, כן, או בשבילם, אלה שזה הקריטריון. ובאמת המפרשים פה מסבירים, אני לא זוכר אם הבאתי את זה, המפרשים פה מסבירים, הנה מופיע בפרקת רבי אליעזר, פרקת רבי אליעזר מביא הרבה מדרשים על ספר יונה, תסתכלו למעלה, ולמה ברח? בצד שמאל למעלה. בחמישי ברח יונה מפני אלוהיו. ולמה ברח? מפני שפעם אחת שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו. זה מופיע בספר מלכים. שנאמר, הוא השיב את גבול ישראל, את גבול ישראל. נדמה לי בימי רובם השני. פעם שנייה, שלחו לירושלים להחריבה, ועשה הקדוש ברוך הוא כרוב רחמה וניחם על הרעה, ולא חרבה, והיו קוראים אותו נביא שקר. פעם שלישית, שלחו על נלווה להחריבה, דן דין יונה בינו לבין עצמו. ואמר, יודע אני שהגויים קרבי תשובה הם. עכשיו הם עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל. ולא עוד אלא, די שישראל קוראים אותי נביא שקר, אלא אף אומות העולם. כלומר, מה אומר המדרש? הוא אומר דבר כזה, הם יחזרו בתשובה, ואז עוד פעם אני אצא, כבר פעם אחת עשיתי, אמרתי לירושלים לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא, שהולך להחרב, היא לא חרבה. עכשיו אני אלך לנביא, ואני אגיד להם אותו דבר, והם יחזרו בתשובה, ושוב יגידו לי שאני נביא שקר, בכל העולם. שמאות המורה שפה, וכן, המפרשים האחרים, אומרים, מציעים עוד פירושים, הרי ברד"ק מופיע גם, שלמשל, וגם המלבי נדמה לי אומר ככה, שהוא חשש, הוא ידע שנלווה, שעבדו את עם ישראל, ולכן הוא לא רצה ללכת אליהם. איך שלא יהיה הפירוש, אנחנו, סתם דבר מאוד תמוע, כלומר, יוצא שיונה, יוצא מנקודת הנחה, שהוא מגיע לנינווה, נינווה יש בה 120 ריבו בני אדם, מגיע יונה, בטח היה נראה עם זקן ופאות, או איזשהו ככה לבוש כמו נביא, איזה אדרת, וזה, והוא נכנס לנינווה, שהייתה עיר שאנחנו מכירים את נחום ואת חבקוק, איך שהם מתארים, נינווה עיר ענקית, עיר עם המון פשע וגזל וחמאס וניאוף ורצח ושוד, כל מה שהם מתארים שם, דברים נוראיים. כנופיות ברחובות וכו' וכו', והוא מגיע, הוא יגיד עוד 40 יום אני מבין להם פחת, וכולם יחזרו בתשובה, זה מה שמה שהוא בטוח שיקרה, ואז כולם יגיד, הוא יצא שוב נביא שקר. כולם יקפצו לדום, כי יונה אמר, עוד 40 יום אני מבין להם פחת, כולם, מי מסתכל עליו בכלל כאילו, נכון?
אז
זה במוצא, מישהו שם יוציא את זה וייתן שלושה כדורים ויהיה שקט, נכון? זה מה שאמור לקרות. באמת דבר מאוד מאוד מוזר. כאילו, הביטחון הזה של יונה, ש...
בסוף הוא מוכר גם כי הנכון, כאילו, אז אי אפשר...
תודה רבה על ההערה, אכן. ולא יאומן שזה אכן קורה. אכן קורה. הוא מגיע...
לא על יונה.
כן, 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 מגיע, נכון. אז הוא בטוח שזה יקרה, וזה באמת כמה שקורה, כאילו, הוא מגיע. אז מאיפה הביטחון? כן, מה זה, איך זה בדיוק עובד? אני מכיר עוד אנשים כאלה, אבל זה נדיר.
הפירוץ הלוקי עצמו מוזר. כל החדש של
נבואה,
אתה
יודע שהם יחזרו
בתשובה.
כן, נכון.
למה הוא יחשב נביא שקר? אני מנבא כדי שתחזרו בתשובה.
שאלה, גם שאלה מצוינת. כאילו, מה מפריע? בסדר, אבל מה זה, ברור שזה ככה.
אם אתה... לא, אבל שאלים נביאה אמורים לדעת.
אז זה עניינה של הנבואה, שאתה תגיד משהו. מה אכפת לך אחר כך חשבו שאתה נביא שקר? יחזרו בתשובה, זה עניינה של הנבואה. שאלה מצוינת, אני מוסיף אותה, תשובתנו תענה גם עליה.
רגע,
כשהשם אומר שיכול לקרות דבר רע, והשם יכול לחזור, מרעה הקדוש ברוך הוא חזר.
אבל אם הנביא אומר את זה וזה לא קורה, אז הוא מוציא את הנביא
מנביא
שקר,
הוא מוציא אותו
מנביא
שקר.
מולה הוא לא שומע אם מנביא שקר הוא הגדרה או לא, מולה הוא כאילו, יופי, אז אמרת.
כן, כן, בסדר. זה שאלה, טובה, אנחנו ננסה כאילו קצת להבין פה את הנקודה, מה זה בדיוק יצא נביא שקר, כאילו, מה אכפת לו, תגיד, ונביא, גידו. טוב, וימצא אונייה. כן, אז הוא בירד יפו זה אחד הנמלים הקטנים של תקופת התנ״ך, נמל פניקי קטן, יש היו כמה, בעכו, בחיפה גם היה נמל קדום, בדור, וגם ביפו היה נמל קטן, וימצא אונייה ועד תרשיש, כן, אז וימצא אונייה, אז רק נסביר ככה מה זה וימצא אונייה, הדבר הראשון וימצא משמע שכאילו, כשמישהו בא לתחנת רכבת, לתחנת אוטובוס לאפולה, ובדיוק עומד, הוא צריך את האוטובוס לירושלים, האוטובוס לירושלים, הוא לא מוצא את האוטובוס לירושלים, כן? האוטובוס לירושלים מחכה לו, נכון? אז מה זה וימצא האונייה באתר שיש? מה המציאה? זה באמת מציאה, תסתכלו, זה באמת מציאה, תסתכלו בריבוע בצד השלישי, בצד ימין. זה עוד מתקופת שלמה המלך. וכל כלי משקיע המלך שלמה זהב וכל כלי היער הלבנון, זהב סגור, אין כסף נחשב, לא נחשב בימי שלמה לגרומה. כי עוני, עוני זה צי. עוני תרשיש למלך בים, עם עוני חירם, יש להם צי משותף. אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש, נושא זהב וכסף, שנבים וחופים וטורקיים. ובימי, מזה שם המציאה. וישברו עוניות ולא עצרו ללכת לתרשיש. כלומר, בואו נסביר בעברית מה קורה. כלומר, שיש לנסוע לתרשיש, שיש, כשיש שלמה המלך, שהוא גדול מלכי ישראל, עם כל האין כסף נחשב לכלום, תקנה מה שאתה רוצה. עם הצי של חירה מלך צור, שהוא גדול, מלך הפניקים, וביחד הם מצליחים להוציא משלחת לתרשיש פעם בשלוש שנים. פעם בשלוש שנים. והנה יונה מגיע ליפו, שזה נמל קטן, עכשיו, כן? ועומדת שם אונייה, מחכה לו. זה וימצא אונייה. כן? זה באמת נדיר. כאילו, זה כמו שאני אצטרך לתל אביב, ואני אסע, אצא מהגולן, ופתאום במנחת של פיק, שהוא מנחת קטן, ובדרך כלל נוחתים בו מזרטים, יהיה לי, כן, איזה מסוק שיקח אותי, כאילו, מטוס, מטוס זריר שיקח אותי ככה לתל אביב, מטוס מנהלים כאלה. זה בערך הדימוי, כן? נמל יפו, נמל קטן. אוניות היו צורות מצור, מצידון, אפילו מאקו, מיפו. כן, זה, מה זה, נמל, זה נמל פיצפון באותה תקופה. ועם זה וימצא אונייה. אנחנו כבר שומעים שהמציאה, שיש פה משהו מכוון, כן, יש פה זה. תראו את חז"ל, אומרים את זה עוד יותר קיצוני, אומרים את זה כדי להדגיש. תסתכלו במדרש השני, בפרק דרבי אליעזר, איפה שקראנו, בריבוע בצד שמאל, הריבוע הגדול, אז בפסקה השנייה. ירד לו יונה אל יפו, ולא מצא אונייה לרד בה. והאונייה שירד ביונה הייתה רחוקה מיפו מהלך בית ימים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא עליה שר גדול, והחזירה אל יפו. וראה יונה ושמח ליבו. ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. אמר להם, אבוא עמכם באונייה, וכולי שנאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה. כן? כלומר, האונייה כבר יצאה מיפו. ואז בדיוק היה איזה שערה, ובדיוק הוא נכנס לנמל, אופס, האונייה חוזרת, כי היא לא הצליחה לזה, היא חוזרה אחורה. אז רוצים שנחדד את הנקודה של הוימצא. ובמילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מעורבב. כלומר, ברור שהקדוש ברוך הוא, הוא בורח מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, עוזר לו לברוח, הנה, מסדר לו את זה, משמיים, אתה ניסי לברוח, בוא, מסייע, כן, מסייעים בידו. כן, אז זה עוד יותר מוזר, זה הוימצא האונייה, כן? וימצא האונייה, כן? ראינו את המדרש. אז באמת לא ברור אם הוא בורח מהשם או אל השם, מה בדיוק קורה. טוב, הוא נכנס, הוא יורד לאונייה, ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים. כן, והאונייה חישבה להישבר. וכמה דברים. דבר ראשון מפשט הפסוק, אונייה תרשיש זה אונייה שנוסעת לשלוש שנים בים. זה אוניות חזקות במיוחד, כן? זה לא סתם אונייה שנוסעים בה מעכו ליפו, זה האוניות, נכון? ראינו מקודם שיש, ואפילו הם לפעמים ישברו אוניות ולא עצרו ללכת לתרשיש, אז ברור שלמסע כזה מכינים אונייה חזקה במיוחד. אם כאן האונייה חישבה להישבר, אז אנחנו מבינים שהסערה באמת הייתה סערה. שתי, הפסוקים רומזים לזה בעוד שני דברים. אחד, זה הביטוי ויהי סער גדול. כלומר, בהתחלה זה מתחיל ברוח גדולה, וההפיכה של זה ללשון זכר, זה מראה ש... כן, סער גדול, זה מראה שזה הרבה יותר חזק. כן, זה כבר לא רוח, זה כבר סער, לא סערה, סער. כן, זה הרבה יותר חזק, זה אפשר, זה דבר ראשון. ואקטיבי, כן, משהו חזק. והדבר השני זה והאונייה חישבה להישבר. כלומר, כבר האונייה זה כלי, היא לא חושבת שום דבר. כן? רק שכשהתנ"ך רוצה להראות שכאילו האונייה כבר יצאה מכלל שליטה של אנשיה ויש לה מחשבות משל עצמה, היא מחשבת מה היא רוצה כרגע. חישבה להישבר, אז כבר זה עוד דרך להדגיש את עוצמת הסערה. אז אני אף פעם לא בדקתי, אבל ניסיתי את זה, אבל כנראה שמדובר פה על סערה מאוד 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 חזקה.
רגע, למה זה להיות חזקות?
מה?
למה
למה זה אונייה חזקות? זה אונייה לשלוש שנים. מה זאת אומרת? זה אונייה שלוקחים למסע ארוך במיוחד, נכון? איפה זה תרשיש אנחנו לא יודעים. כנראה שזה, ככה ממש בתרגום, תרגום נתן, שזה איפשהו באפריקה. בסדר? אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו לא יודעים, כי אנחנו כן יודעים שהביטוי הזה מופיע גם לאוניות באילת וגם לאוניות שיצאו בים התיכון. יש שרצו להגיד שזה טרסוס, שזה איזה אי ביווני, אבל לא משמע ככה, כי משמע פה משלמה, שהאונייה מביאה שנהבים וקופים ותוקיים. שנהבים וקופים ותוקיים לא מביאים יוון, ואפילו לא מצפון אפריקה. זה איפשהו במרכז אפריקה או בדרום אפריקה. זה מסע של שנה וחצי לכל כיוון. זה מסע אדיר, כן? זה חתיכת מסע. זה אוניות, האוניות של ימי קדם, כן? מיוחדות, כן? ומן הסתם גם את כולנו מבינים שזה מי נוסע באונייה כזאת. נוסעים באונייה כזאת, האנשים הכי מנוסים. הספנים הכי מנוסים. הם אלה שנוסעים. ועכשיו כאילו, כן, יש פה שלוש שנים של הכנות, כן, בין מסע למסע, יורדות לטמיון. אולי שנתיים, אולי כבר היו שיפורים ברמת כן, האוניות הימיות, ועכשיו זה רק שנתיים. לא משנה, שנה. יש פה הכנות אדירות שיורדות לטמיון, כן, והסערה הזאת. ויונה נשקה, כן, איך כתוב? ויראו המלאכים, ברור שאפילו אותם מלאכים הכי מנוסים, כן, מסערה כזאת, הם מאוד נבלים, ויזעקו איש אל אלוהיו, חז"ל למדו מזה, עוד מעט נראה, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. כלומר, עכשיו, מה זה ויטילו את הכלים אשר באונייה להקל מעליהם? אונייה כזאת שיוצאת למסע לתרשיש, כל פיפס הוא מחושב. אין מקור כלים מיותרים. טוב, במקרה הבאתי איתי שתי סמיכות פוך, אז נזרוק אחת. זה לא עובד ככה. כל חבית מחושבת, כל סתמה מחושב, כל דבר כזה, יש לו את המקום שלו. כן? ואנשים, אם הם מתחילים לזרוק כלים, זה כנראה הגיעו מים עד נפש. אשר בונה עליהם להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב הירדם. אז מי ששומע פה את הצליל, אז רואים שיונה כתוב וירד יפו, ואחר כך מייצא אונייה וייתן שכה וירד בה, הוא שוב יורד, ואחר כך הוא ירד אל ירקתי הספינה וישכב, והוא שוב יורד, וירדם. כן, הוא יורד עד למטה שמה בספינה, כן, למטה, 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 כן, וזה, ואז כתוב ככה, הוא, זה התחתית, כן, ההיא. בורח מהכל, גם מהסערה, לא מזיז לו שום דבר. ויקרב אליו רב החובל. ויקרב אליו רב החובל, דיברנו על זה כמה פעמים, זה ביטוי של slow motion בתנ"ך. וישלח אברהם את ידו אל המאכלת. אופה, התנ"ך עובר, אחרי שלושה ימים הוא הלך, כן, לא כתוב כלום. הלכו שני מחבר. פתאום הולך, פתאום מה זה, וישלח אברהם את ידו אל המאכלת, יש כמה מילים, מתארות לנו רק את הפעולה הזאת. כי התנ"ך רוצה לשים על זה דגש, נכון? מראים לנו את זה עכשיו בהילוך איתי. ויקרב אליו רב החובל, יונה ישן, אנחנו רואים את רב החובל מתקרב אליו. יש פה כנראה קרבה שהיא איזשהו בא לפצות על איזה ריחוק אדיר שיש ביניהם, לא רק פיזי כנראה. ולכן זה ויקרב אליו רב החובל. ויאמר לו, מה לך נרדם? מן הסתם זה גם הדברים שהוא צריך לשמוע מכל הבחינות, לא רק מבחינת הזה, אמרנו שהירידה שלו היא... תרתי משמע, קום קרא אל אלוהיך, אולי התעשת האלוהים לנו ולא נובד. כלומר, יש, בואו נדמיין את הסיטואציה, יש שערה אדירה בים, מה אמור עכשיו לעשות רב החובל? לטפל במפרשים, לטפל במשוטים, לצעוק על המלאכים, לא. רב החובל, עכשיו בדיוק זה הזמן לרדת לבטן האונייה ולהאיר את יונה. ברור. זה הדבר שהכי חשוב עכשיו לרב החובל לעשות, רב החובל של האונייה, כן, זה יציל את האונייה.
לא אמרנו שאלה נוסע, אמרנו שבהיתן
הצחרה,
שהוא בעצם, הוא היה צריך לשלם על כולם.
רגע, זה מיד נראה, זה כדי, מה שאתה עוד שנייה, רגע עוד שנייה, עוד לא ראינו את זה, בואו נראה את המדרש הזה, כן, אז מה שאתה אומר, כדי להבין את זה, כדי להבין את הנקודה הזאת, מה פתאום, כן, מה פתאום בכלל, זה צריך להבין מה בכלל יונה עושה על האונייה. זה מה שאתה שואל בעצם, הרי לא אמור להיות על אונייה כזאת, אם כל באמת מטר הוא מחושב וכל שק קמח הוא מחושב וכל חבית מים היא מחושבת, אז איך? לא, אני רק מדמיין את זה, האונייה נמצאת ביפו, כן? ועכשיו בא יונה ואומר, יש לכם מקום פנוי לתרשיש? בטח, תפאדל, בוא, כן, עכשיו תדמיינו את הסיטואציה, כן, זה יונה, הוא בטח נראה כזה צולר, לכאן, וזה, וכל המלאכים, זה המלאכים הכי מנוסים, אתם יודעים איך נראים מלאכים, נראים מלאכים, אופה, היא בדיוק עוגן כזה בצד ימין, כמה צלקות, כל אחד מהם עבר, ובדיוק זה מה שהם צריכים על האונייה, השארנו בדיוק מקום פנוי בשבילך, טוב שבאת. הרי ברור שכדי להעלות את יונה לאונייה, צריך להוריד ממנה משהו, צריך לפנות לו מקום, זה לא ככה, טוב, יש שלושה כרטיסים פנויים, בדיוק את זה, הנה, תיכנס, זה לא עובד ככה. כן, זה אונייה מסחרית, זה לא אוניית נוסעים ויש עכשיו טיסה, כן, הטיסה יוצאת, זה לא ככה. אז השאלה היא מצוינת, ובאמת על זה חז"ל אומרים, חז"ל מסבירים, הגמרא בנדרים, שוב בריבוע השני בצד, כן? אגב, תסתכלו, איך, עוד לפני כן, תסתכלו בפרק דרבי אליעזר בפסקה השלישית, אז תראו, גם חז"ל מדגישים את זה שהסערה הייתה חזקה מאוד ומיוחדת. פרסו, מלשון לפרס, פרסו מהלך יום אחד, ובא עליהם סער גדול בים מימינם ומשמאלם, ושאר כל האוניות עוברות ושבות בשלום בשתיקת הים, והאונייה שירד ביונה הייתה בצרה גדולה וחשבה להישבר. כן, אז חז"ל מדייקים, שכתוב כמה פעמים וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך מסוער מעליהם, כן, וישתוק הים מעליכם, רק עליהם, כן, זה כמו בסרטים המצוירים שהוא הולך הגיבור ויש ענן כזה מעליו שעושה רק עליו גשר, אז ככה חז"ל אומרים, כן, יש האוניות נוסעות, כולם נוסעים, זה, והנה האונייה שלהם מתהפכת, וכמו שאמרנו, זה חתיכת סערה.
זה
השוק
של המלאכים.
כן, יכול להיות. אני חושב שחז"ל לא בטוח ניסו להביע מציאות כמו שהם ניסו להגיד את ה... שברור שיש פה משהו חריג ברמות שלא הם יראו, כן? כולם מבינים שיש פה משהו שהוא לא נורמלי. גם המלאכים המנוסים שהם היו כבר, הם ראו המון, את זה הם עוד לא ראו. כן, זה הם עוד לא ראו וזה מה שחז"ל רוצים
להגיד. כל עולם הפנייה פה היא ישר לאלוהים, ישר כל אחד פונה לאלוהיו. ואז, רגע, יש מישהו שלא
מתפלל,
אז יש פה בעיה.
אז אתה אומר, יפה, אז הוא ממש,
כן. אם זה איזשהו משהו שהוא מעל הטבע, אז...
אבל בואו נגיע לזה לאט, נגיע לזה לאט.
יש,
והשם יתיר
רוח גדולה אל הים, וישר גדול, זה יש הפרש בין הציווי למה שבאמת קורה בתכלס, כאילו השם יתיר משהו...
לא, אני חושב שזה שני שלבים. זה רוח גדולה אל הים, שלב ראשון, ואז ויהי שר גדול, זה התחזקות של השערה, והאונייה חשבה להישבר. זה מראה, זה מה שאמרתי מקודם, זה מראה איך זה הולך ומתחזק? או
ויסר רוח קדים.
מה? שאיך?
ויסר רוח קדים.
שמה זה אומר?
קודם כל...
אה, זה מתחיל ברוח.
מתחיל.
אחר כך. אבל אני חושב שזה בא להראות את השלבים בהתחזקות, זה מה שאמרנו קודם. בכל אופן, אז השאלה, כדי להבין את כל השאלות שאמרנו, אז בואו תראו, זה מתחיל מהשאלה איך הוא הגיע לאונייה. בואו נראה את חז"ל, תסתכלו בריבוע השני בצד שמאל. אמר רבי יוחנן, זה גמרא בנדרים. כל הנביאים עשירים היו מנהלן, ממשה ומשמואל ומעמוס ומיונה. משה, דכתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי. אם משה לא צריך אף פעם להשאיר אף חמור, סימן שהיה לו. עוברים שם, עוברת שם הגמרא על כולם. יונה, דכתיב, וייתן שכרה וירד בה. ואמר רבי יוחנן, שנתן שכרה של ספינה כולה. כן, הוא קנה את האונייה. ואמר רבי רומנוס, שכרה של ספינה, הוויה דלת אלפים דינרי דהבה. אני לא יודע כמה זה דלת אלפים דינרי דהבה.
זה הרבה.
הרבה, כן, זה המון. הוא קונה, וזה הגיוני, כלומר, כמו שאמרנו, אין מקומות לנוסעים על אונייה לתרשיש. אתה רוצה לענות על אונייה לתרשיש, זה וייתן שכרה. עוד פעם, חז"ל רוצים להגיד, זה לא ככה. זה וייתן שכרה, צריך לקרוא את זה, וייתן שכרה. זה עולה לו המון כסף. יונה מוכן לשלם בשביל זה הון תועפות. כדי לעלות על האונייה, לקנות בלשורת הלדל, שכרה, כן, את כל האונייה, הוא צריך לזכור אותה, כן, ועכשיו, ואז רב החובל, ועכשיו, כל הסיפור מובן לגמרי. משל, למה הדבר דומה? משל, לא הייתי הולך בטבריה, עוצר נהג סמיטריילר, ואומר לו, סע לאילת. אז הוא מסתכל, כמעט סוגר עליי את הדלת, אז הייתי אומר לו, 500 אלף שקל. הוציא את המזוודה, שם לו ביד 500 אלף שקל. זה מה שקורה פה, נכון? כן, הוא הרי, הוא נהג סמיטריילר, הוא לא נהג נוסע, זה לא מונית, כן? זה בדיוק המשל. ואני אומר לו, סע לאילת, וזה, אבל, מה זה אומר? מה המשל, זה, אז זהו דבר ראשון, כן, 500 אלף שקל, כן, רצים לו הדולרים בזה, בעיניים, וברור שהוא מוכן, נכון? רק מה עוד ברור?
שהוא מכשיל.
שבכביש הערבה תעקוף אותנו מכונית ויראו עליהם, נכון? הרי למה אני מוכן לשלם לו 500 אלף שקל לנהל צמת רדיו בטבריה כדי שקחתי לדעת לשלם את זה 500 אלף שקל? איזה אדם בר דעת מוכן? בדיוק, זה מחשיד, כבר שלב השני. אבל את זה הוא לא חושב באותו רגע. ברגע הראשון הדולרים רצים לו בעיניים. רק ברגע, רק בדיעבד, עכשיו כשמישהו יורה, אז ברור לו למה יורים עליו. כן, אף אחד לא חושב שזה, זה בדיוק מה שקורה כאן. כלומר, כשיונה עולה על האונייה ומוכן לשלם את השכר שלה, וזה לא אונייה, נוסעים, כן, ומוכן לשלם על זה, בהון תועפות, ברור שהבן האדם הזה בורח ממשהו נורא והיום. זה מאוד ברור. ולכן כשקורה משהו נורא והיום וחריג, אז ברור ש... ברור, מי השם?
יונה.
יונה. אז כשרבא חובד באמצע השערה, שערה כזאת, אין לו מה לדבר עם, לעשות עם המפרסים. זה לא הנקודה. אבל הנקודה היא, יונה. מצוין. אז זה בדיוק, זה באמת מה שקורה. יש רק אחד שלא התרגש כשאירוע לסמי טריילר, וזה?
יונה.
מי שאל, נכון, אני. למה?
אני
ידעתי שזה יבוא, נכון? אז יונה, אין לו שום בעיה. הוא יורד וישכב אל ערכתי הספינה, ויונה ירד אל ערכתי הספינה, וישכב, וירדם. אגב, בפשט, הוא הולך ויונה ירד, זה עוד לפני השערה. כן, עבר רחוק. יונה ירד. הוא הגיע לאונייה, ושום דבר לא מצליח להעיר אותו. גם לא שערה כזאת. כי הוא, כן, יודע מה יקרה, ו... יפה. זה בעצם, אז זה בעצם הסיפור שלנו.
זה גם מה שקוראים
לרב חובל
לרדת
אליו. מה?
כן,
למה רב חובד? ברור שרק יונה הוא הסיפור פה, כן, זה הזה. אז למה לא זורקים אותו ישר למים? הרי זה השלב שהוא אמור לפתוח את הדלת של המנסים את הילר ולדחוף אותי החוצה, כן? אם הוא רוצה להישאר בחיים.
הוא רוצה
להתעקס. מה? הכסף כבר אצלו. מה? כן? מה עוצרת, אני שואל, מה עוצרת המלאכים באותו רגע מלזרוק את יונה למים? הרי חזן, בינינו, ברור למלאכים כבר לפני הגורלות, מה הסיפור של הגורלות? נראה לי שאפילו חזה כתוב במדרשים פה, אני לא יודעת אם הבאתי את זה. לא הבאתי את זה. בקיצור, אבל ברור להם, כן, נראה לי בשלחי שם, קיצור, שברור להם שיונה הוא הסיפור. הגורלות זה רק כדי שמה?
להוכיח.
לא, זה להוכיח, מה להוכיח? ברור שזה, שלא יהיה אחריות, כן, שלא יהיה אחריות. לא אנחנו, זה היה נורא, הגורלה. כן, אבל היה ברור להם שזה על יונה. כן, הם פשוט לא רוצים, כמו שאמרו אחר כך, אדלן עובדה, ואל תיתן עלינו דם נקי. לא רוצים את זה. מה הסיפור? משהו עוצר אותם מלזרוק את יונה. אגב, זה אותו דבר שגם אנחנו רואים שרב החובל, יש לו איזה פחד לגשת אל יונה. ובשביל זה צריך להבין מיהו יונה הנביא. אני הבאתי פה בצד ימין למטה. מיהו יונה הנביא? וזה קשור לדברים ששאלנו מקודם, מאיפה ברור לו שהכל יתהפך ברגע שהוא יגיד 5 מילים. כן? עוד 40 יום ונמדה נלפח. ואלישע הנביא, אתם בטח מכירים שכל נביא יש לו תקופת חניכה. זה לא עובד ככה שאתה, כמו שאמרנו, אתה רק לומד ולומד, אלא בשלבים הראשונים, אתה בבית ספר לנבואה, אתה לומד מי זה נביא מומחה, הוא חונך אותך וכו' וכו', והנביאים מה שנקרא, ובסוף, כן, אתה מקבל הסמכה. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים, ויאמר לו, חגור מותניך, אחד מבני הנביאים, המיוחד, כן, אחד מיוחד. חגור מותניך וקח השמן הזה בידיך, ולך רמות גלעד, ובתה שמה, וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובתה והקימותו מתוך אחיו, והביא אותה אותו חדר וחדר. מבלי להיכנס שם לסיפור, שזה סיפור מאוד מעניין ורחב, עם ישראל נמצא במלחמה עם ארם. כן? המלך יהורם, שהוא המלך באותה תקופה, הוא נפצע במלחמה ויורד ליזרעאל. מי שמנהל עכשיו את המלחמה זה יהוא בן נמשי, הוא הרמטכ"ל. בסדר? והמלך לא שם, לוקח אלישע את אחד מבני הנביאים, שאם תסתכלו למטה תראו את רש"י למטה, אחד מבני הנביאים, יונה בן אמיתי היה, ככה חז"ל אומרים, אחד, האחד מבני הנביאים, כנראה שהוא כבר בתור תלמיד, הוא היה משהו משהו, כן? הוא בתא, ואומר לו אלישע, קח אותו, והקמותה אותו מתוך אחד, תתפוס אותה אותה רמטכ"ל, ותכניס אותו חדר בחדר, אנחנו כבר מדמיינים מעצמנו, כן? בא איזה נביא מתלמד כזה, עוד בקושי גדל לו הזקן, ואומר לו, כן, בואו נראה איך הוא עושה את זה, ובדיוק ככה הוא עושה את זה. ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו ואמרת, כה אמר אדוני, משכתיך על מלך ישראל. רק תדמיינו את הסיטואציה, אז אותו מבני הנביאים, הקטנצ'יק הזה עם הזקנקן, שרק מתחיל עכשיו להתלמד, אולי קצת יותר, אולי כבר בן 30, עדיין צעיר וזה, לוקח את הרמטכ"ל, אומר לו, שמע, אני צריך להגיד לך משהו, מוציא את פח של השמן, שופך לו על הראש. דבר ראשון, אומר, אתה המלך. חוץ מהסיטואציה המביכה של לשפוך שמן על הראש לרמטכ"ל, גם כולנו מבינים שהמשמעות של דבר כזה זה מרידה. איך שלא מסתכלים על זה, הבן אדם הזה צריך להרוג אותו, כי להגיד למישהו אתה המלך. כשיש מלך, זה מרד. ולכן אומר לו הנביא אלישע, ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר אדוני משבטיך למלך אל ישראל, ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה. ברור. זה לא צריך להגיד האמת, זה ברור. כן? אבל אולי הוא לא הבין את זה לבד, אז הוא אומר לו, תברח בסוף. לא, וילך ענה הנביא רמות גלעד, ויבוא, והנה שרי החיל יושבים, כלומר, ישיבת מטכ"ל. נכנס, אלופים מסביב, הרמטכ"ל עושה ישיבת מטכ"ל. טוב. ויאמר, דבר לי אליך השר, ויאמר יהוא, אל מי מכולנו, טוב, ברור שזה כאילו אירוניה, נכנס איזה פישר לתוך ישיבת מטכ"ל, ואומר, דבר לי אליך השר. מה אתה אומר? אל מי בדיוק? אל מי מכולנו? ויאמר אליך השר, לא, לא מתבלבל, אליך. ויקום, ויבוא הביתה, ויצוק השמן על ראשו, לא מתבלבל, שופך לו על ראש את השמן, ויאמר לו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, משבטיך למלך אל עם אדוני אל ישראל. אתם יודעים מה קורה אחר כך? יהוא יוצא, השמן טפטף לו על הבגדים. אומרים לו שאר השרים, מדוע בא המשוגע הזה אליך? כן? אז הוא אומר להם, יש דבר, אתם ידעתם את האיש ואתם אומרים, לא, באמת, מה אתם רוצים? כאילו, לא, 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 תגיד לנו מה הוא אמר. אתם רוצים שאני אקריא לכם, זה יהיה... סתם, תראו, זה פסוקים יפים. זה ממש יפה, אז בואו נראה, אני רק... אתם לא רוצים לפתוח אפילו, אני אקרא לכם איך זה כתוב. ממש תחילת פרק ת' כתוב ככה. אז הוא אומר לו, והוא גם מצווה אותו להכות את בית אחאב וכולי, נתתי את בית אחאב, והוא יצא אל עבדי אדוניו, ויאמר לו, אומרים לו, השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? ויאמר להם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. מה אתם רוצים? ראיתם שהוא קצת רעלה, מה אתם רוצים? רואים שהוא שפך עליו את השמן וזה. ואמרו, שקר! אומרים לו, לא נכון. הגד נא לנו, תגיד מה הוא אמר. ויאמר, כזאת לכזאת אמר אליי, לאמור, כה אמר אדוני משבטיך למלך אל ישראל. הוא אמר שאני המלך. וימהרו, ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא. בלי להתבלבל, כל המטכ"ל עובר לדום, מקבל ממנו פקודות. זה יונה. הוא מגיע, הוא אומר, וזה קורה. כנראה שיונה הוא אישיות מאוד מיוחדת. כשאתה נפגש בו, נראה את זה עוד מעט שהרב קוק אומר את זה, כן, נראה את הקטע הזה שהרב קוק אומר את זה, זה אתה, שכנראה מידת האמת שלו חזקה, העוצמה הרוחנית שלו מאוד מאוד חזקה, ולכן כשהוא אומר משהו, זה באמת קורה. ויונה יודע שבאמת זה מה שיקרה, ולכן כאשר ברור ליונה שהוא יבוא לנינווה והוא יגיד, וזה יקרה, וזה באמת כמו שאמרת, זה באמת קורה. ולכן כשהמלאכים פוגשים את יונה, הם לא יכולים לזרוק אותו ישר למים. הם לא יכולים. המפגש עם יונה הוא מפגש שמשפיע על אנשים. גם על המלאכים, כמו שרואים מיד, שמשפיע על המלאכים. יפה. ובאמת, כשהם שואלים...
יורם היה חי פה בזמן?
מה?
יורם היה
חי בזמן? חי, פצוע. חי פצוע בישראל, כן. הוא נפצע וירד להתרפא בישראל.
כולם באופן גורף כאילו
פתאום לשמות עליהם. כן. ואז מתחילה המהפכה. הוא יוצא, הורג את כל בית אחאב. חסר אותם, ממש, מהפכת יהוא, ממש, מהפכה אדירה. טוב, אז כן, אנחנו נחזור, אז, ובאמת המלאכים ניגשים אליו, מה מלאכתך, מאין תבוא, כן, כנראה שצריך להבין את זה, את הפסוקים האלה של, שנאמרים, צריך להבין אותם שזה לא אדם אחד אומר אליו. כתוב ככה, ויאמרו אליו, הגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואין מי זהה, מה אתה. לא שהם כולם צועקים אליו את כל השאלות בבת אחת, אלא כנראה, ויאמרו אליו, ואז כל המלאכים באים אליו, אחד צועק לו, מה מלאכתך, והשני אומר, מאין תבוא, כולם מתנפלים עליו, ובעלה מאוד גדולה, כן, כי ברור, כשהגורם נופל עליו, כן, שזה, ויאמר עליהם, תראו איזה יונה, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. כולם בבעלה, ים בחוץ, שערה, עומדים לטבוע, תשובה מסודרת, בלי להתרגש, כל המקום, כן, אשר עשה את הים ואת היבשה, ויראו האנשים יראה גדולה, כן, ויראו אליו מה זאת עשית, וידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. בלי להאריך יותר מדי, אני אגיד בקצרה, שצריך להבין, בלי להיכנס לכל נושא העבודה זרה, כל, בתקופה ההיא, כל אחד עובד את האלוהים שלו. כן, את הכוח שזה, אחד עובד את הים, אחד עובד את הבעל, את אל הגשם, אחד עובד את היאור, אחד עובד, כל אחד עובד את הכוח, כוחות הטבע שחזק, שמשפיע עליו. ופתאום לפגוש מישהו שהוא, כלומר, אגב, ומה זה אומר? אם אתה ראש המ... כן, אם אני בטבריה, כן, אני חוזר לסיפור. אם מי שרודף אחריי בטבריה הוא ראש, עומד בראש המאפיה, אז מה זה אומר? שגם אני כנראה בן אדם לא פישר. אחרת הוא היה שולח. אבל אם אני אישית בסכסוך איתו, אז זה גם אומר משהו עליי. וזה מה שהם מבינים. כלומר, הם מבינים שעומד לפניהם אדם לא רגיל. כן, לא כל אחד בסכסוך אישי עם אלוקים, ואלוקים תורח אחר כך ואני תרדוף אחר בים. כן. וזה מה שהמלאכים מבינים, ולכן הם גם לא יכולים לזרוק אותו לים באותו רגע. והיראה גדולה זה פתאום להבין שיש פה משהו שהוא מעבר, כן? שיש איזה עד שהוא כל הכוחות כולם. יפה, וכל הדיון הזה כמובן תוך כדי, ותראו איזה יופי, רואים את ההתקדמות של האנשים. מהתחלה ויקראו איש של אלוהיו, אחר כך, כן, כתוב, ויקראו אל השם, אנא השם, אנא לא נובדה בנפש האיש הזה. המפגש של יונה גורם לאנשים לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ובסוף, בסוף הפרק, ויראו האנשים יראה גדולה, כתוב כבר את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. המפגש עם יונה גורם לאנשים להתהפך. האנשים האלה היו לפני שנייה עובדי לילים. פגשו את יונה, הנה, ממש, הופ, האנשים התהפכו לגמרי. תראו את חז"ל, בפסקה הרביעית בצד שמאל שם, בפרק דרבי אליעזר. רואים את הפסקה שם של רבי חנינה? רבי חנינה אומר. רבי חנינה אומר, מ-70 לשונות היו באונייה, וכל אחד ואחד היו אלוהיו עמו. איך הוא יודע? את זה שכתוב, ויקראו איש של אלוהיו. כן, הוא אומר, והיה האלוהים אשר יענה והציל אותנו מהצרה הזאת, הוא האלוהים. ועמדו וקראו בשם השם אלוהיו, ולא הועילו מאומה. יונה בצרת נפשו נרדם וישן לא בא אל אברהם החובל, אמר הרי אנו עומדים בין מוות לחיים, ואתה נרדם וישן, איזה עם אתה, אמר לו עברי נכון. מה חזר רוצים להגיד עם ה-70 לשון הזה? האונייה היא מיקרו-קוסמוס של העולם. כן, היא מיקרו-קוסמוס של העולם, ויש הפגישה של העולם, כן, עם יונה, כן, היא פגישה משמעותית שמשפיעה על העולם בצורה קיצונית. ממש, משפיעה עליו, הופכת אותו. ממש, הם פוגשים אותו והם כל העולם. זה בעצם מה להגיד על עם ישראל, איך זה אמור לראות עם ישראל מול העולם. כן, ש?
כל הגויים מסתכלים כאילו על יונה,
וכאילו... כן, אבל יונה...
עשה מרית האמת.
מה זה אומר שאומרים 70 לשון? 70 לשון זה ביטוי לכל העולם שם בקטן, כן? כמו בתיבת נוח. כל העולם בפנים. עכשיו גם כן, על האונייה, כל העולם בפנים. וזה ההתרחשות הזאת מסמלת את המפגש של האומות עם הנביא. כן, עם דבר השם. וזה מתהפך. יונה מבין, זה שיעור ליונה, שיראה את הכוח שלו בעצם, נכון? הוא רואה שהוא באמת יכול לעשות את זה, הוא יכול להפוך את נינווה, זה באיזושהי אמירה אלוקית כזאת גם ליונה, שיבין את זה. כן. כנראה שזה אבל גם על המטרה ועל המשמעות של זה, נכון? אני חושב שזה מה שזה בא להגיד. בכל אופן, כמובן, שכשאדם כזה, אתה נפגש איתו, ואתה עכשיו ברור לך מי רודף אחריו, ומי הוא האדם הזה, ולא מדובר בסתם אדם, אז הדרך היחידה להיחלץ מהמצב הזה, זה לשאול אותו, לשאול אותו. הוא היחיד באמת שיודע מה לעשות. הוא באמת בלי להתבלבל, אומר, בלי חוכמות, זרקו אותי לים. שאוני ועטילוני לים. אגב, תראו איזה יופי זה. כן, כי יודע אני, כי בשלי השער הגדול הזה עליכם, וחז"ל אומרים באמת, נראה לי שהבאתי את זה. תראו בצד שמאל, הריבוע השלישי, רבי נתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו. כן? לאבד עצמו בים, שנאמר, ויאמר עליהם, שאוני ועטילוני אל הים. אגב, זה לא רחוק ממה שאמרנו בהתחלה, שהוא בורח מהנבואה. כי אדם שעובד כל החיים שלו בשביל נבואה, ובסוף הוא בורח מהנבואה, זה לא רחוק מהתאבדות. כן? ראינו שגם נביא שכובש נבואתו, הוא חייב מיתה. יונה מבין לגמרי שהוא הולך למות. ולכן, כשהוא עכשיו זורקים אותו לים, זה ברור, כאילו, הוא רק חיכה לזה. זה היה צפוי. זה היה השלב, זה באמת היה השלב הבא. ולכן אומר סרוני והכילוני, למה? תראו כמה הם מתקשים בזה.
למה הוא לא יכול לזרוק את
עצמם? מה?
למה הוא לא קופץ?
כן, לכאורה כאילו, מה, תקפוץ למים בעצמך. אלא לא, אסור לעשות את זה, זה מחשבות כאלה, אבל אתה רואה שזה מאוד מאוד קשה גם להם, ויחתרו להשיב אל היבשה, ויקראו לשם אנא, השם אנא נודע באי נפש האיש הזה, ואל תיתן לנו דם נקי. אגב, תשימו לב לקריא בכתיב של המילה נקי. כן, הם כן רוצים להקיא אותו, אבל הם מפחדים. כן, כי אתה, אדוני, כאשר חפץ לעשיתה, ויסעו את יונה ויטילוהו אל הים. אתם במילים האלה שמים לב לקושי שלהם. לא, הוא אומר להם סעוני והטילוני. לא כתוב ויסעוהו ויטילוהו. אלא מה כתוב? ויסעו את יונה ויטילוהו. יש כבר אישיות שהם מדברים להם, כבר מבינים מי זה. זה לא ויסעוהו ויטילוהו. כן, הולכים לשק תפוחי אדמה. אלא וזה, וזה באמת מה שאומרים חז"ל, אתם בטח מכירים את המדרש הזה, זה גם מופיע בפרקי דרבי אליעזר למעלה בצד שמאל. מה עשו? נטלו את יונה ועמדו על גבי הספינה. ואז אני אחסוך לכם את הקריאה, המדרש מתאר, הם מכניסים אותו למים, נרגע הים, מוציאים, שערה. טוב, אז יאללה, מה רוצים? לא, קיצור בסוף אין ברירה, זורקים אותו למים. זה בא להגיד כמובן שהם מבינים, הם מאוד קשה להם לזרוק אותו לים, כן.
במדרש הזה, מאוד מוזר שהם כאילו, כל פעם מציעים אותו חזרה, כאילו. הם לא לומדים לקח, כאילו.
נרגע, אפשר על זה, די.
אז נקרא, עוד פעם רע
עושה רע? פעם אחת, שכתוב פה פעם אחת, כן.
רק פעם אחת?
כן. הטילו אותו עד עקובותיו, ועמד היה מזעפו, לקחו אותו וסוער אליהם, הטילו אותו עד צווארו. כן, פעם אחת, פעם דברי כאן, פעם שנייה עד צוואר, פעם שלישית. וכן, הם מנסים מאוד מאוד, מנסים, משתדלים, מה זה הטילו אותו עד צווארו? הם מתוחכמים, הם מכניסים אותו עד הצוואר, יאללה בוא נחזור לחוף. טוב, קיצור, אין ברירה, כאילו. ברור שהם חושבים שהם יכולים להתראות, אבל אי אפשר מול הקדוש ברוך הוא. ומתגאה מאוד קשה להם להטיל את יונה, וזה בדיוק מה שרצינו להראות. המפגש עם יונה הוא בלתי אפשרי, והם נאלצים לזרוק אותו. אז התשובה הראשונה, וזה פרק א', היא תשובת אנשי האונייה. הסיפור פרק א' כבר סיפור תשובה מאוד גדול. המפגש עם דבר השם הופך גם גוי עובד אלילים. זה דבר מדהים. אומנם מפחד, אומנם עם שערה, אבל עדיין מדהים. פרק ב'. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו עם אי הדגה. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. ותשליחני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. אך הוסיף להביט אליך קודשך. מכאן נדעו חזר, שעבור ראש הקודש, מבטן מבטן. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחי הוועדי לעולם, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. והתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים אבלי שר, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי השלמה ישועת על אדוני. כשקוראים את הפרק הזה, השלב הראשון אנחנו מצפים, שאם יונה עכשיו עם הדגה, איזה תפילה אנחנו מצפים לשמוע ממנו? מה?
סליחה, טעיתי.
השם תציל אותי. איזה תפילה שמענו עכשיו? זה היה מודים דרבנן. זאת תפילת הודיה. תודה השם שהצלת אותי. זה מה שכתוב פה. אני קורא, תסתכלו. והתפלל יונה אל השם מידה, ויאמר, קראתי מצרה לי אל השם, ויענני. איזה יופי. מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. אז אפשר להגיד שהוא אומר את זה, זה מה שהוא רוצה שיקרה. תשמע קולי. ותשליחני מצולה בלבב ימים, וגליך עליי עברתו, ואני אמרתי, כבר אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. אך, הוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, אז הוא אומר, ותעל משחת חיי, השם אלוקיי. איזה יופי, הצלת אותי. הפוך לגמרי. לא, זה לא תפילה מצרה. זאת תפילת הודיה. תראו את ההמשך. בהתעטף עליי נפשי את אדוני, זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. ואני בכל תודה אזבח לך. אפשר להגיד, הכל נאמר בלשון עתיד, אבל הוא מתכוון שזה מה שהוא יעשה אם השם יציל אותו. אבל לא הפשט, הפשט הוא שיש פה תפילת תודה אדירה של יונה. על מה הוא מודה לקדוש ברוך הוא? שהציל אותו. הקדוש ברוך הוא הציל אותו, באמת הקדוש ברוך הוא הציל אותו. לטבוע מטביעה בים. טביעה זה מוות נורא. כלומר, אדם מבין שבאמת הוא זה, והוא מבין מה עומד לקרות, ובעצם אי אפשר להינצל מזה, ולאט לאט הוא בולע מים. נורא, צביעה, באמת מוות נורא והיום. בסוף הוא נחנק, באמת. ופתאום, בולע אותו דג. באמת, זה סיפור, כן, הגדול. כפשוטו, נכון? לא, זה מפגש עם המוות. ומה יונה מגלה במפגש? אז דבר ראשון, מה יונה מגלה במפגש הזה עם המוות? שהשם איתו. מה, לפני כן הוא מגלה?
שהוא רוצה לחיות.
זה יונה שהלך לאבד עצמו לדעת. אמר, סרוני ואתילוני. והוא מגלה בתוך עצמו שהוא רוצה לחיות. אגב, זה תמיד קורה במפגש עם המוות. כשאדם הרבה פעמים אומר, אני לא מפחד מהמוות. מתי אתה מרגיש שאתה מפחד מהמוות? כשהוא בא. כשהוא בא, פתאום אתה מגלה שאתה רוצה לחיות. יורים עליך, אתה תמיד הרגש שאתה לוחם אמיץ, יורים עליך, פתאום אתה מגלה כמה אתה רוצה לחיות. ואתה, היו מביאים לך את חפירה, אתה חופר ישר בור של 2 מטר נכנס בתוך האדמה. מי שניסה פעם, יודע. ירו עליך, זה האינסטינקט הבסיסי שלך, רוצה לחיות. אתה יכול להגיד, לאמן את עצמך ולומר לעצמך, ותכלס, ברגע האמת, כולנו רוצים לחיות. זה מגלה, המוות מגלה בתוכנו את כוחות החיים. וכוחות החיים אצל יונה, פירושו שהוא מבין שהוא כן כנראה רוצה, הרי הוא, כל חייו היה להיסות את דבר השני, להביא את הנבואה. אז כנראה שהוא רוצה לחיות, פירושו שהוא כן רוצה להמשיך בתפקיד. זה מה שהוא מגלה. וזה מה שהוא אומר פה בפרק. הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא, קראתי אליך, קראתי מצרה, מצרה זה לא מהגד, זה מהים. באותו רגע. כמובן, כנראה שהוא לא עושה את זה בפה מלא מים, אלא כנראה משהו מתוך הלב. כן? קראתי מצרה אל אדוני ויענני. מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עברו. כבר ראיתי את הסוף, אני אמרתי, נגרשתי מנגד עליך. באמת למה שהקדוש ברוך הוא יציל אותי? אני הרי ברחתי ממנו. אך הוסיף להביט אליך קודשך, אפפוני מים עד נפש. כאן מקור הביטוי, מים עד נפש. תהום מסובבני, סוף חבוש לראשי, ותעל משחת חיי אדוני אלוהי. קצת טוב. ומה אני אעשה בזה? כן? תבוא אליך תפילתי אליך קודשך, אתה שמעת על התפילה שלי שהגיעה אליך, משמרים הבלי שב, חסדם יעזובו. פה אפשר להבין שאולי הוא מדבר על המלאכים, אותם אלה שמשמרים חסדי שב, שהאמינו באלילים, וגם חסדם, מה שהם אחר, חסדם של אותם אלילים יעזובו, הם כמו שהם חזרו בתשובה, ואני, איך אני יודע לך? בניגוד אליהם שהם, כן, עזבו רק עזבו את הילדים, מה אני אעשה? ואני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי אשלם הישועת על אדוני. כלומר, אני נודר. מה הוא נודר? לקיים את מה?
הנבואה.
הנבואה, מה שהשם אמר לו. יונה חוזר בתשובה. פרק ב', יונה חוזר בתשובה. לכן, לא רצה לעשות את דבר השם, והוא מגלה שבתוך תוכו פנימה הוא מוכן לעשות ורוצה לעשות את דבר השם. והוא מתחייב לעשות את זה. ואכן, הפרק הבא, ככה מתחיל. ויאמר אדוני אל הדג, ויכה את יונה אליה בשם. אני מתעלם כרגע מהדג והדגה, סיפור מעניין שחזר, מי שרוצה להסתכל שם. פרק ג', מה מצבי בזמן? יש לי עוד כמה דקות?
תשעה
ונחה. אוקיי. ויהי דבר אדוני עליונה שנית למור, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך 3 ימים. סתם תשימו לב שיש פה כמה דברים מעניינים. א', קום לך אל נינווה העיר הגדולה, זה כבר בדיוק מחזיר אותנו להשוואה לפרק הראשון, ככה התחיל פרק א'. רק שפרק א' היה כתוב אל יונה בן אמיתי, ופה קוראים לו רק יונה בלי אמיתי. כן? זה סתם נקודה, תשימו לב. דבר שני, כאן קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר עליך, הדובר עליך, כאן הקדוש ברוך הוא כבר אומר לו קריאה ספציפית. הוא אומר לו במילים, מה להגיד? ויקום יונה וילך אל נינווה, אני לא אכנס כרגע שנינווה היא לא על חוף הים, זה פחות קריטי לסיפור, אולי קלט במקום אחר, עשה לכת ברגל, לא משנה כרגע, הגיע. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך 3 ימים. כנראה שהמילים מהלך 3 ימים הם על שתי אפשרויות, או שזה מהלך, זה הגודל של העיר, ללכת אותה מצד לצד, או שזה מה שהוא התחיל ללכת, כן? רק התחיל ללכת בעיר 3 ימים, כאילו יש עוד הרבה ללכת. אנחנו יודעים היום להגיד שנינווה הייתה באמת, בארכיאולוגיה מצאנו שנינווה הייתה עיר של עשרות קילומטרים, עיר ענקית. אגב, היא מופיעה כבר בספר בראשית, זאת אומרת, היא העיר הגדולה, בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה, כן, רש"י שם אומר, נינווה. נכון, במסופוטמיה שם, באשור, בדרום טורקיה, ואנחנו, שנייה אחת, באמת יודעים שזו הייתה עיר של עשרות קילומטרים רבועים. אין דברים כאלה, באמת, ועד, כן, לא משנה שאי אפשר לחפור דבר כזה, כן? אבל רק האזור המבוצר שלה היה מאוד דונמי, כן.
אני יודע משהו, נכנס יום אחד, נכנס מהלך יום אחד.
מהלך יום אחד, אבל סימן ששלושת ימים,
זה היה כל העיר.
זה כאילו כל העיר, עדיין, כמה זה אומר במהלך שלושת ימים, כמה אדם הולך ביום אחד?
90 קילומטר. לא, אז ברור שזה הרבה.
כן, אז עשרות קילומטרים, מדובר על עיר ענקי. בסדר, כן, אתה צודק. אתה צודק, כשאתה אומר שזה הולך על העיר.
או שזה עד שהוא הגיע...
מעולה. אני רק אומר עוד דבר אחד על שלושת ימים האלה, צריך לשים לב אליהם, שזה פעם שנייה בסיפור שלנו שחוזר פה שלושת ימים. כלומר, אומנם הפרק הזה מצד אחד, הוא מקביל לפרק א', אבל מצד שני, השלושת ימים האלה, הם קשורים גם לשלושה ימים שהוא היה בדד. כלומר, עוד פעם, השלושה ימים הוא שלושה ימים. סתם נקודה מעניינת. כן? אגב, אני בלי סוגריים, אני לא... ארכיאולוגיה. נין ו, משמעות השם, נון, נין זה מלשון דג, נווה, מלשון בית. הסמל של העיר נין ו בתעודות הקדומות היה בית עם דג. בית כאילו, ובתוכו דג. כן? למה היא הייתי שכנע לזה נהר גדול? פחות משנה כרגע. למה זה חשוב לנו הסיפור? כי יונה היה שלושת ימים בדגה, בדג, ועכשיו הוא הולך. לעיר שהיא מלך שלוש ימים, שגם היא עניינה אותו רעיון. אנחנו מבינים שיש פה איזשהו קשר, אבל מספיק לנו גם רק השלושה ימים פה, שלושה ימים פה, כדי להבין את הקשר הזה שיש. כן, כנראה שהיא חשובה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לוותר עליה. כן, נראה את זה להמשיך. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, חזל, יש לו שם את זה גנאי, כן, שהוא יקצר קצת, לא משנה כרגע, ויקרא ויאמר עוד 40 יום וננווה נהפכת. כן, הוא גם די צמצם במילים, כאילו לא יצא מגדרו, כן, לעשות נאומים. עוד 40 יום וננווה נהפכת. אני רק ארמוז שמהמילים נהפכת אפשר גם ללמוד מה היו החטאים של ננווה, כמו שרואים אותם בנביאים אחרים. הביטוי נהפכת על עיר, זה ישר שולח אותנו לסדום ועמורה, כמובן שזה היה חטאים של בן אדם וחברו. ולכן גם כנראה זה מה שקורה בנינווה, אנחנו יודעים את זה, כמו שאמרתי, מישעיהו, מנחום, מחבקוק ומאוד לוין. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. כן. ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר, אז הם, ישר הם מאמינים באלוהים, באמת קורה, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר, אם מלך נינווה זה מגיע. ויקו מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר, ויזעק ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו, ומים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקרבו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן חמס אשר בכפיהם, מי יודע ישוב ונחם האלוהים, ושב לחרון אפו ולא נובד, סוף ציטוט. כן, עד כאן זה מה שמלך נינווה אומר. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, ויינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. וירא העליונה, רעה גדולה, ויחרדו. כן, הרעה, שהשם ניחם על הרעה, וירא העליונה, רעה.
אבל עכשיו מגיע ממש מרצון שלו. זאת אומרת, אם הוא מגיע פעם ראשונה, אז אני מבין את זה. פעם שנייה, כאילו, בסופו של דבר, הרצון האמיתי שלו מתגלה, הוא אומר, אני הולך על זה, למרות שהוא יודע את הסיכון כבר.
נכון, שאלה מאוד טובה. מה רע לך? כאילו, מה, לא ידעת? מה עכשיו השתנה שלא ידעת קודם? נכון? זאת
תשובה
על הדעת
זה
ש... בדיוק, על זה חזרת לי תשובה, שהסקיבלת עליך את השליחות, נכון? כנראה שמשהו השתנה. הבנת, זה לא משהו, כן, ברור שמשהו היה חייב להשתנות. מצוין, אז קודם בוא נבין את תשובת האנשי נינווה, ולכן ננסה להבין את יונה. כן, ויראה יונה רעה גדולה. אז בוא נעשה דבר ראשון תשובת האנשי נינווה, וחז"ל באמת אומרים, אז דבר ראשון תסתכלו את השמונה קבצים, את הקטע משמונה קבצים שדיברנו עליו. שאמרתי שנראה אחר כך לא אחר. שצדיקים מתגברים מקדושתם העצמית, שאור החסד מאיר בהם והזרחה גדולה. כן, מופיע כמעט למטה בצד שמאל. יכולים הם לקרוא לתשובה גם את הרשעים היותר מוחלטים, גם את השקועים בכל הזוהמות והקליפות, גם את הכופרים ועזי הפנים היותר נוראים, כי הכל כוסף לאור העליון. מתי? בהיגלותו. כן, ולכן יונה היה אדם כזה, שכנראה האור העליון יגלה דרכו. ואנשים, לא משנה איזה, כאשר נפגשו בו, כן, התהפכו, וזה באמת מה שקורה. כן? ונלווה נהפכת. אגב, היא באמת מתהפכת. כפשוטו, היא מתהפכת מ... הם שווים בתשובה. חזל אגב. מה?
מה? למה הם צריכים לחזור בתשובה אם כאילו הם לא מצווה עליהם, אז כאילו...
למה? גויים לא מצווה?
כן, אבל...
הוא גיל גנוב, ירצוח, גנוב.
נכון, לא משנה. אולי זה בזה כן, אבל...
לא, לא מדובר שהם התפללו עם טלית ועגון, כן. חזרו בתשובה כאילו להתנהג כמו בני אדם. הנה, בוא נראה את חזל. אז חזל, כן?
הוא רואה גם
שנחזרו אחת. כן, השאלה, חזן מאוד עוסקים בנושא הזה של תשובת אנשי נינווה, אם היא אמיתית או לא אמיתית. כן, אם הייתה תשובה, ועל תנאו זה מחלוקת בבלי ירושלמי, שמופיעה פה בצד סמול למטה. וואי, אני כבר חוי בזמנה, תגידו לי, מה זה חצי שעה? אני רואה בנהל, אני יכול לסיים. 10 דקות מותר לי לגנוב?
כן, הוא
רוצה שעה. קדימה. אומרים, אז טוב, אני רק סיימתי את הצד אחד. וישובו איש מדרכו הרע ומין החמאס אשר בכפיהם. מה היו מין החמאס אשר בכפיהם? אז אני בריבו שם של הבבלי. אמר שמואל, אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, מקעקע את כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. כן, איזה צדיקות. כן, האדם גנב קורה והכניס אותו לבית, בנה בית הבית, מחריב את הבית, מוציא את הקורה, מחזיר. אומר הירושלמי, וישובו איש מדרכו הרע ומין החמאס אשר בכפיהם, אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם, החזירו. מה שהיה ביד, כן מחרף. מה שהיה בשדת תיבה ומגדל, לא החזירו. אגב, מי שמקרא טוב את ספר יונה בפשט, רואה שהם בכלל לא החזירו את החמאס אשר בכפיהם. הציטוט הזה, ומין החמאס אשר בכפיהם, זה ציטוט של דברי מלך נינווה. לא כתוב שזה מה שהם עשו. בסדר? הם כתוב והתכסו. תסתכלו, כתוב, כל זה, לא כתוב שהם עשו את זה. כתוב, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו, זה חלק מהציווי, וישובו, לא וישובו, וישובו איש מדרכו ומן הרע החמאס אשר בכפיהם. כתוב, כי שבו מדרכם הרע.
לא כתוב בכלל, יש רק ציטוט שלו.
נכון, לגמרי, 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 אני מסכים. לא כתוב באמת שהם חזרו בתשובה. זה הציווי של המלך הוא שהם יחזרו, זה מה שהם. רוב הדברים, רוב הדברים זה ציווי של המלך. נכון, אני אומר רק בפשט. לא משנה, חז"ל הבינו שהם עשו את זה, והם נחלקים האם זה טוב או לא טוב. על פניו, כן, הם נחלקים האם הבבלי אומר שזה דבר עצום, והירושלמי אומר שזה לא. אבל האמת שכשקוראים את הפסוקים, מבינים שזה באמת, אין מחלוקת בבלי ירושלמי, ואני אסביר. להתכסות שקים אנחנו מבינים כולנו, נכון? באמת, להתכסות שק זה, זה כמו שאנחנו לובשים, שמים סנדלים שהם לא סנדליות, זה אמור להרגיש שזה עינוי, אדם צריך להבין. כן, להרגיש שהוא לא מכובד, שאלה, ותזכור מי אתה, אפר ואפר, כן, זה בסופו של דבר הרעיון. כן, אבל לשים שקים על בהמות, מה הבהמה חושבת שהיא, כאילו מה? והתכסו שקים האדם והבהמה. או לעשות צום לבהמות, התשובה הזאת היא קריקטורה. ברור שזה פשוט בדיחה. כן, אין פה שום דבר. זה רק מתוכן. ולכן צריך להבין, הרב חננאל יתרו כותב יפה מאוד בספר שלו, לכן צריך להבין שבאמת גם הבבלי לא חולק בנקודה הזאת. כלומר, תסתכלו, יש, אתם יודעים מה זה תקנת מריש? כן. תסתכלו בריבוע למעלה, בצד ימין, בצד השני. תנו רבנן, הגזלנים ומלווי מריבית שהחזירו, אין מקבלים מהן. כן, ואז מסופר פה על אדם אחד שרצה לעשות תשובה, ואם שואב רע לו תשמע, אם אתה עושה תשובה, אפילו את החגורה, אתה צריך להצעיר, נופלים לך פה המכנסיים. ולכן הבן אדם נמנע ולא עשה תשובה, ולכן קבעו שאין מקבלים מהן. אבל בעומק, כן, וזה רואים אצל רבנו יונה, שהעניין הוא שלא מקבלים מהם זה לא רק בגלל שהם הם לא יעשו תשובה, אלא העניין הוא שגזלן לפעמים פתאום בא לו איזה נאום כזה, טוב, זה, אחזור תשובה, והוא אומר, יאללה, חוזר מתשובה, לוקח את כל הדברים, כל מה שהוא גנב, תולש למריש, תולש לזה, ומחזיר. כן, אבל לא עבר שום תהליך נפשי, ולכן אמרו חז"ל, אין מקבלים מהם. זה לא רק שאפילו אם הוא רוצה לתת, אנחנו לא מקבלים מהם. למה אומר רבי יונה? כן? היות חטאתו נגדו תמיד. זה דוד המלך, וחטאתי נגדי תמיד, פרק כולנו. כן? אדם שכל הזמן החטא יהיה מולך. לא מקבלים ממנו. למה? כי אנחנו רוצים שהוא יעשה תהליך. החשש שלנו הוא שבן אדם יעשה תהליך תשובה מהיר ופתאומי, כן? והתהליך התשובה המהיר ופתאומי הזה, זה גם מה שהוא שווה. ולכן אנחנו באמת לא מקבלים מהאדם הזה. וזה משומר הבבלי.
האנשים התחילו לחטוף והקירות, ואתה לי, כן, מי עושה יותר תשובה? ומי עכשיו מוריד את העגלים ותולש את הזה וגוזר את השיער? אבל האם האדם באמת עבר תהליך של תשובה? מה יקרה הרי? עוד שבוע, שבועיים. הוא לא באמת עשה תהליך. אז שוב היצרים יעלו ויחקו אותו, ואז הוא שוב ינאף, או שוב יגזול, או שוב זה, ואז מה יקרה? כן, הוא יגיד, אני כבר ניסיתי לחזור את שוב, נכון? זה לא אבל. אני החזרתי כבר הכל. כן? לכן אומרים לך, זה לא תחזיר. לא תעשה שום דבר, תשאר, תחזיר, הכל תשאיר אצלך. כן? עדיף שאתה תראה את זה כל בוקר, תקום בבוקר, תראה את הקורה הזאת, תזכור שלא שלך, וזה הזכיר לך שאתה צריך לחזור את שוב. זה אומר בעצם את אותו דבר. כלומר, גם הבבלי וגם הירושלמי בעצם רומזים לאותה נקודה. אין פה תשובה אמיתית. והדבר הזה חורה ליונה חבל על הזמן. זה הדבר שהכי הכי הכי מעצבן אותו. כן? יונה בן אמיתי. אומרים לך, למה הוא נקרא בן אמיתי? אומרים, בעמוד הקודם, אני הבאתי את זה שם, בן צרפת האלמנה הוא יונה בן אמיתי. כלומר, הוא היה בן האישה הצרפתית שאליהו החיה את בנה. למה איך חזל יודעים את זה? כי כשאליהו מחיה שם את בנה, אז היא אומרת לו, אתה ידעתי, כן, כי איש אלוהים אתה, הוא דבר השם בפיך אמת. כן? ככה אומרת האישה... אליהו הוא באמת היה איש של אמת, אם אתם זוכרים. זה היה עניינו של אליהו, כן, מידת האמת. הוא קנו קינט עד הסנוף, יקוב עד יתר. ויונה, הוא ממשיכו. יונה, עכשיו אנחנו מבינים מי זה יונה בן אמיתי. ואחר אנחנו מבינים את הבריחה שלו. יונה, מה זה הבריחה? הוא איש של אמת. כשמשהו נראה לו לא אמיתי, הוא לא מוכן לעשות את זה. הוא לא יהיה חלק. קדוש ברוך הוא יעשה את זה, נכון, זה יגיע, זה יסתר. הוא לא יכול להיות חלק מהדבר הזה. זה יונה בן אמיתי. לכן הוא נקרא בהתחלה יונה בן אמיתי בפרק א', וכשהוא הולך בפרק ג', הבן אמיתי הזה נעלם. כן, וזה הרעה הגדולה של איכר לו. עדיין לא עניתי לשאלה שלך. כן, אז רגע, מה הוא לא ידע? מה קורה? באמת אין לגן. והאמת היא שיש פה, אני אבדלג פה על הפסקה הזאת של רבי נחמן, היא פסקה יפהפייה, באמת, תקראו אותה אחר כך בנקודת מוהר"ן. רבי נחמן אומר דבר כזה. אדם שופט את עצמו. כל מה שמראים לאדם, זה בעצם מראים לו סיפורים דומים על הסיפורים של החיים שלו. וכשאתה קובע דעה על חבר שלך, כשהוא עושה איזה מעשה, אתה באמת קובע דעה על מי? על עצמך. זה מה שרבי נחמן אומר. אתה שופט את עצמך. מראים לאדם, מחתימים אותו על גזר דינו. אתה בעצמך שופט את עצמך. ומה באמת עובר פה יונה? יונה, כשהוא... מה הוא עבר במאי הדגה? הוא אמר, אולי טעיתי. הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני. אולי הם באמת יחזרו בתשובה, כן? לגמרי. כן, אולי אני חושב ש... למה אני לא מוכן ללכת אל נינווה? כי אני יודע שהם יעשו תשובת חפר כזה, וקדוש ברוך הוא יקבל את זה. אני לא מוכן להיות חלק מזה. כן? אבל מי אמר לך? אומר יונה, אולי טעיתי. כן? איזה מין תשובה יונה עבר? גם יונה בעצמו, האם הוא שינה את דעתו? לא, הוא חושב, אולי טעיתי בהבנת המציאות. אבל האם הוא עשה תשובה? לא, ממש לא. תכף נראה שיש אפשרות שיונה יעשה תשובה יותר גדולה, ויבין שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול להחליט איזה תשובה הוא מקבל, והוא יכול לקבל גם תשובה קטנה וחלקית של האדם, וזה גם בסדר. אתה לא תגיד לקדוש ברוך הוא מה זה אמת. אומר יונה. אז פרק דן, פסוק א', ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דברי הדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ו...
אין אמת.
וניחם על הרעה. זה מה שאומר יונה. אין אמת, אני ידעתי שאתה תקבל את התשובה שלהם. לכן לא הלכתי. זה לא אומר, הפרשים אומרים, כן, הבאתי פה בצד, תסתכלו את הרמב"ן, על, כן, משה רבנו, בצד שמאל למעלה, לא הזכיר, על משה רבנו שם, כן, בחטא המרגלים, ולא הזכיר אמת, כי במידת אמת יהיו חייבים. אז יונה אומר, אין אמת, זה לא אמת, כן.
אמרנו בהתחלה שהוא לא רוצה ללכת בגלל שלא יגידו שהוא נביא שקר.
זה בדיוק הנקודה שאני קודם, שלמדתי להתחלה.
גם אם לא חמודי תשובה.
מה באמת אכפת ליונה? מה זה שלא אגיד שהוא נביא שקר? יונה הוא נביא שהאמת היא נר לרגליו. הוא לא מסוגל להגיד דבר שהוא לדעתו הוא שקרי. שהוא זמני, שהוא חולף, שהוא לא כזאת לא מוכן. זה שלא אגיד שהוא נביא שקר. לא בגלל שאכפת לו שאנשי נינווה יגידו שהוא נביא שקר. הנקודה היא, הוא לא מוכן להיות חלק מהתהליך, מהדבר הזה. וזה הבריחה שלו. אני לא יהיה חלק לדבר הזה, אז אני לא הנביא. אז זה מוכן למות, זה מוכן לאבד את עצמו. כן? זה יונה, כי הוא היה בן אמיתי, זה המהות שלו. אגב, זה גם היה אולי מקור כוחו, אמירת האמת. ואז...
איש אמת הוא איש מרשים,
מה?
איש אמת
הוא איש מרשים, כל מילה שלו הייתה חצובה בערב, נכון? הלאה, אני מקצר קצת, כן, לצערי. ואתה אדוני קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי, זה כבר מה הוא חוזר לאותה מסקנה שהוא הגיע מקודם, טוב מותי מחיי.
זה סבור ממה
יצא, לא? כן, אומר, אז אני לא, לא. ויאמר אדוני, היטב חרה לך, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם מן העיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יהיה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים כיכיון, ויהיה מעל ליונה, להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הכיכיון, שמחה גדולה. וימן אלוהים תולעת, ועלות השחר על המחרת, מצלח את הכיכיון, ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים עליונה, היטב חרה לך על הכיכיון, ויאמר, היטב חרה ליד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הכיכיון אשר לא עמדת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה עבד, ואני לא אחפוץ על נביא העיר גדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. על פניו, אומר לו השם, תשמע, אתה על כיכיון אחד, אני על עיר שלמה, לא אחפוץ. אבל, אז מה כל הסיפור, עם התולה, והזה, ומספרים לנו, ותזרח השם, וישאל את נפשו למות. אנשים אומרים פה שתי תשובות עקרוניות למה שבעצם השם עונה ליונה. כדרכו של הקדוש ברוך הוא מחנך, הוא מראה לך את התשובה כדי שתעבור את זה בעצמך וסביב. דבר ראשון, אחד הדברים שמאוד חוזר כבר בפרק הזה וגם חזר כבר, היה כבר פעם, זה הביטוי ויאמן. מה זה ויאמן?
בכל בירה חדשה.
ויאמן אלוקים תולעת. ויאמן אלוקים. השם ממנה תולעת, ממנה תולעת ליכול את הכיכיון. זה מסר. ממנה דג שיציל את יונה. לכל דבר בעולם יש תפקיד. זה גם, ובטח לנינווה יש תפקיד, גם אם זה להעניש את עם ישראל. אבל לכל דבר בעולם יש תפקיד. אני רואה תמונה גדולה. כן? נכון, גם אמת חלקית היא חלק ממהלך כולל. ואם עכשיו צריך נינווה לעוד 50 שנה, כדי שאחר כך הם יגלו את ישראל, ולא את יהודה, כן, יגלו את מלכת ישראל, אז זה, אז צריך, אז זה חלק מהזה. אז ישובו, אני אקבל את התשובה הזמנית הזאת שלהם, כי זה חלק מה שאני צריך בעולם. זה הוויימן. אז זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, זה כל נושא השמש והצל שמשחק פה, וזה מאוד בולט. ויזרח בעלות השחר, ויכזרוח השמש, ותח השמש על ראש יונה. הבאתי פה את הפסוקים ממלאכי. השמש היא תמיד בתנ"ך ביטוי למידת הדין, שיוצאת ושורפת הכל. אני קורא במלאכי, והפסוקים האחרונים של מלאכי. כי הנה היום בא. בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבה. ועשותם רשעים כי יהיה אפר תחת רגליכם, תחת כפות רגליכם, ויום אשר אני אעשה אמר אדוני. שמש למידת הדין. במידת הדין, אין כמעט אף אחד שיכול לעמוד. הצל מבטא את ה... הסתרה האלוקית, כביכול ממידת הדין. זה מה שמבטא את הסוכה, מבטא הכיכיון. כן, לפעמים, במידת הדין העולם לא יכול לעמוד. לכן הקדוש ברוך הוא שיתף למידת הרחמים. אי אפשר להעמיד עולם במידת הדין. כן? זה עריך, שאלתם את עצמכם פעם, אנחנו אומרים 13 מידות. השם, השם, אל רחום וחנון, אל חפיים, ואל חסד, ואמת. כל המידות זה באמת מידות של רחמים. אמת זה לא מידה של רחמים. יונה צודק, זה באמת לא מידה של רחמים. לא, לא נכון, אומר השם. גם זה אמת. האמת האלוקית כוללת גם את הרחמים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים ביוגים במידות. שגם הרחמים האלוקיים הם גם אמת. זה שהקדוש ברוך הוא מרחם. מרחם אגב זה לא סתם חסד. רחמים זה מתוך התחשבות. וזה בזמן, אולי הוא יחזור תשובה אחר כך, בנסיבות, כן? בכל מיני דברים. בצורך שלנו בעולם. כמו שעושים גם היום בבית משפט. זה הרש הרחמים, זה לא סתם, בסדר? זה מידת האמת, זה חלק מהאמת האלוקית, זו התשובה. כן? באמת גם אתה לא שורד, בשמש היא שורפת את כולם. בשביל זה יש סוכה, צילה דה מהימנותה, שהיא מצילה, היא נותנת את האפשרות לחיות בעולם, היא מאפשרת את החיים, היא מסתירה את מידת הדין. כי במידת הדין אף אחד לא נשאר, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחדה. זה גם התשובה. ולכן אומר השם למה? יש, יש אמת. האמת היא מורכבת, היא לא מידת הדין בלבד, גם מידת הרחמים היא אמת. זו התשובה השנייה.
ראיתי.
כן.
השיחות
של הספרדים, אז מולך לסמיד את התחום א' ב' ג'
נכון.
אז אני חושב שזה אמת, בדיוק היה נוצר. בכל אופן, אני לא זוכר, אבל... אנחנו נעצור את זה לפני שהרב ידע נראה בדרך הדלת. תרשיש וזה בהזדמנות אחרת משנים ככה. פחות גבי. חזק וברוך.